ערב טוב.
ברוכים הנמצאים, בחורי הישיבה, אברכי הישיבה, בוגרי הישיבה, האורחים, כבוד מרן מלכה, הראשון לציון, עטרת פז לירושלים דדהבה, מרן הראשון לציון שליטה, כבוד מורבי, הגאון הרב צמח, כבוד ראש הכולל, הגאון הרב דוד עידן, כבוד הגאון הרב חנאל כהן, המשגיחים, רבני הישיבה. אנחנו התכנסנו היום לזכרם ששלושה המה מטיבי צעד. אנשים שצעדו כל ימיהם וחייהם בהליכות עולם לו, שכל הליכותיהם היו לקדוש ברוך הוא כפשוטו ממש. ראשון בקודש, מרן נשיא הישיבה, הראשון לציון, מורנו ורבנו, היבי עומר, זצ"ל, מורי ורבי, הגאון הגדול, הרב משה לוי. אני זוכר מילדותי, תמיד היינו כותבים בה, כותב על המחברת שלי, כיתה המושל בכל ארש. ככה הייתי תמיד כותבים. זה היה, לא קוראים את השם שלו, המושל בכל מקום בתורה כפשוטו ממש, איזה סוגיה, בכל השס, בכל השס, בכל עני ההלכה כולם, זה היה דבר פלא, ממש. אני זוכר עוד, היה פעם אחת פרסמו ממש לפני ראש השנה. פרסמו הלכה שכל הסכך לנצח כולם פסולים. למה חמתה מרובה מצילתה? וכן כתב רבי פלוני, רבנים מפורסמים, חכמי אשכנז מפורסמים ביותר בדור, פלוני ואלמוני ואלמוני, וזה, והיה רעש ומהומה גדולה ופחד גדול, ואני זוכר היה ממש ביום צום גדליה, הרב שאל אותנו כמה למדנו, כמה קראנו, כמה התפללנו. ואז, רב, מה זה שהספקתם? אני הייתי צריך לגמור פעמיים תהילים בראש השנה. ומעבר לזה, היה לי שיעור באורייתא, כולל פה, קרוב, שיעור באורייתא. ואז הייתי חייב להזדרז הרבה, לעיין בנושא הזה דין שסכך לנצח. האם הוא כשר או שהוא פסול? הייתי חייב לעיין בזה. והספקתי, וכתבתי תשובה. ואתם זה מה שהספקתם בראש השנה? אני זוכר, איזה שבוע אחר כך, התקשר לכאן איזה, אותו הכותב, שעשה זמנו רעש גדול. והתקשר, ותפס במקרה את רבי יעקב כהן, רם בישיבה. אז היה תלמיד. אמר לו, מה אמרו אצלכם בישיבה על זה? אמר לו הרב, אמר, לא נכון, הכל מותר. מה איך הכל מותר? כתבתי ראיות. תחיל להוכיח לו מה שהרב אמר. תשובה גם נתפסה לפי על משה. תחיל להוכיח לו אחת, שתיים ושלוש. השני לא מצא מענה. אמר לו, אבל רבי פלוני ורבי אלמוני ורבי זה, כולם הסכימו איתי. כולם הסכימו אותך, אבל הרשב"א והריטב"א ולא מסכים איתך, מה נעשה? בסופו של דבר הרב נצח. ברוך השם התשובה התפרסמה, כולם הסכימו להתיר. זה המושל בכל דבר, שהיה בכל דבר מושל בתורה. ואחרונה, הדודה הגדולה, אחותו של האיש מצליח, ביתם של קדושים, הגאון רבי רפאל החסיד, ואמא רחל, זכרונה לברכה, אשת שיבדל לחיים טובים וארוכים, גאון הצדיק, רבי אליהו ענקרי, השם יאריך ימיו בתור שנותיו הנעימים, שעכשיו נמצאים לקראת האזכרה של יום השלושים לזכרה. תהיה מנוחתה כבוד, ונתכבד עכשיו לשמוע את דבריו של הראשון לציון. אני אסביר, גמרא אומרת, שלושה לבכי, שבעה להספד, שלושים לתספורת, אבל אזכרה אחרי שלוש שנים למרן הרב עובדיה זצ"ל, אחרי 16 שנה לרב עליו השלום, מה אזכרה? מה טיבה? הזכרה הזו לא פירושה שיושבים עכשיו לבכות ולהצטער ולהספיד, לא, זה לא המטרה. אלא המטרה מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. כאשר מעלים את הזיכרון שלהם. לכן בפרט מי עושים את ההזכרות? הבנים, הנכדים. למה? לראות מאיפה יצאנו, לשם אנחנו יכולים להגיע. האחרים רחוקים מהם, אולי יגיעו, אולי לא יגיעו. הבנים יש להם יותר אפשרות להגיע. גדלנו בבית הזה. מרן עובדיה זצ"ל, הרב עליו השלום, אנחנו כולם תלמידים שלהם כפשוטו, בנים ממש. יש כבנים ויש בנים. אנחנו בנים שלהם ממש. ולכן יש לנו אפשרות יותר להגיע. לכן אנחנו נשמע עכשיו דברי חיזוק עם מרן הראשון לציון, שברוך השם עשרות בשנים. עשרות בשנים כפשוטו ממש. אני זוכר עוד כשהייתי ילד בגיל, אני חושב, 11-12. והיה הולך כל מוצאי שבת ברגל, מרמת אלחנן עד איפה שהיום בעניין של המטיבתא. שם אני זוכר 40 דקות ברגל. הלוך וחזור, מוצאי שבת. היה הולך עם אבא שיחיה ושיתת שיחה. יום, כל שבוע. מי יכול לעזור כזה? הכל שם שמיים. מחזק. יש דברים שעד היום זכורים לי. יש הרבה דברים שכחתי, אבל אחרים זוכרים. וברוך השם, גם מה שזוכרים וגם מה שכחנו, בנו אותנו. וכל מילה של דברי תורה, אני שומע את הרב ביום חמישי, משתדל מאוד להקפיד לשמוע אותו. איזה חיזוק, איזה יראת שמיים. איזה יראת שמיים, כל מילה ומילה, טון של יראת שמיים. ברוך השם שדברים של הרב מחזקים, ועכשיו הרב יחזק אותנו, שנזכה גם אנחנו להיות מאלה שהליכות עולם לו, שכל הליכותינו בקודש יהיו לעשות נחת רוח לפניו, יתברך, אמן. כבוד הרב וכבוד.
ברשות מוריי ורבותיי, כבוד ידידנו הגדול, גאון החסיד, רבי צמח מזוז, שיחיה ויאריך ימים עם כל אחיו, כולם אהובים, כולם ברוכים לשם. ידידנו ראש הכולל, הדיין המצוין, גאון רבי דוד עידן, שיחיה ויאריך ימים. כבוד ידידי ואהובי, ממש כבן יחיו אביו ואמו, רב הגאון רבי מצליח, שיחיה ויאריך ימים. שמענו עכשיו דברים, דברי חן ואמת. כבוד הרב הגאון רבי חננאל כהן, שם יאריך ימים, וכל הרבנים וכל התלמידים וכל האברכים, השם עליכם, תחיו לחיים טובים וארוכים. אני אפתח במעשה שהיה לי היום. ובשעת המעשה, לא מרוב לחץ של העבודה, זה הולך וזה בא, לא עלה על דעתי שזה קשור למעמד הזה. עכשיו כשעמדתי פה והייתי מחכה שיתחילו מנחה, חזרו אותם דיבורים ועלו ואמרתי בזה נפתח מהשמיים, זה בא לידי היום. אני אספר לכם גופה דעובדה הכי הבא. הייתי יושב ברבנות בירושלים ואמרו לי שצריך לבוא רב הגאון צדיק רבי שמעון ביטון רבה שבית שמש. טיפלתי לו באיזה עניין, רצה להביא את עצמות אביו שנפטר לפני 67 שנים ממרקש, והיה איזה עיכובים ודיברתי עם זה ועם זה, ברוך השם. אז שלחתי להודיע לו שלא יתרח, הוא זקן וקשה לו, שלא יתרח, כבר הכל מסודר. הוא ישיב שאף על פי כן יש לו עניין עוד לו, במיוחד בשביל איזה עניין חוץ, הוא יודע שזה סודר, אבל הוא צריך. הוא בא והביא איתו בסקית ניילון, שני ספרים, לא ידעתי מה הביא. ישבנו, אמר לי, אני רוצה לספר לך דבר, אבל לפני שאני אספר לך, בוא נקרא, תקרא משהו בספר. זה ספרים שלו, שהוא חיבר. אחד מהם על התורה, ואחד בהלכות. קרא לו מלאכת שמעון, הוא שמור בי שמעון. פתח, אמר לי, תקרא פה. ואני מצווה ועושה, והתחלתי לקרוא. חשבתי, אמר לי רק קצת, אבל הוא רצה שאני אקרא עוד ועוד. ואני קורא, מה תקרא, מה יקרא? שם מסופר על מעשה שהיה, לא שמתי לב לתאריך, אבל לפי העניין, בערך מעל ל-16, אולי 18 שנים, אולי 20. הייתה שאלה, והיא חשש ממזרות על כמה אחים מעיר בית שמש. והדברים הגיעו לבית הדין בירושלים והתגלגלו והגיעו לבית הדין הגדול. זה לפני יותר מ-20 שעה, עכשיו אני עושה חשבון. מרן הגיע לידו, מרן רבנו עובדיה יוסף, שלכבודו ולזכרו נאספנו, גם לכבוד הגאון הצדיק רבי משה לוי, וגם לכבודה של הדודה אורידה לאחרי, ייבדל לחיים בעלה ובניה והמשפחה. לכבוד מרן נאספנו, והמעשה נוגע אליו, הגיע אליו. הוא התחיל לטפל כדרכו בקודש, אבל אז הוא צריך, נגמר כנראה התפקיד שלו בתור רב ראשי, והוא לא יכול להמשיך באותו זמן בעבודה הזאת, צריך בדין, ומסר את הדברים לדרבי שלום הגאון הגדול בשלום השס על המשל. הוא היה רבד בירושלים. אמר לו, אני לא יכול לטפל, בבקשה כבודו יטפל. והוא כתב לו, תפנה גם לרבי שמעון ביטון, הרב שבית שמש, כי משם התחיל העניין. וכל זה מובא בכתובים. אמר לי רבי שמעון שכשדנו בזה, הוא בא ועמד שם בבית דין. הזמינו אותו שיעמד. ובאו עדים והעידו, שהאימא שילדה את אלה הילדים, היא לא אחותה של אשתו של האבא, אלא הייתה בת מאומצת. היו שואלים אותם והם עמדו. ושמעון היה מצטער על זה, אמר לי. הוא ידע שהם משקרים, העדים האלה. אבל הוא לא ראה מקום להתערב בעניין בית הדין, הניח שיבוא הפסק. וכשהלך, חזר לבית שמש, התחיל לחפש בתיקים של הנישואין. מצא את התיק של הנישואין שאותה בת, התחיל לחטט מהם היו העדים. כי החתונה הייתה על ידי רב שקדם אותו, שם בבית שמש. הנה הוא רואה אחד משמות העדים, הוא מכיר אותו שהוא מחלל שבת בפרהסיה. לגמרי רשע גמור, פסול לעיד. עם כל זאת, קרא לו, לאותו אדם. אמר לו, אתה היית בחתונה של פלונית ופלוני? אמר לו, כן. תודה רבה. אתה חתמת זו חתימתך בכתובה? כן. אתה היית עד? כן. אחי, אתה אדם שמתאים לעדות? אמר לו, אני לא יודע. הרב אמר לי, מתאים. אתה הרי עוסק שבת, אמר לו, כן, נכון. עכשיו חזרתי, כבר לא חזר בתשובה גמורה, אומר, אבל כבר לא מחלל שבת. אבל באותם ימים, בעוונותי הרבים, ככה היה מספר. אומר, ויש עדים, זה דבר מפורסם. כתב מכתב, והראה לי גם את המכתב, הוא הדפיס אותו שם. והגאון רבי שלום השש, אמר לו, יש מקום להתיר על פי זה וזה. אחרי שנתיים ימים, כשנתפס הספר מגן, שמש ומגן של רבי שלום, הוא ראה את הפסק והוא רואה ששם הרב התיר רבי שלום, עליו השלום התיר על פי אותם עדים, ולא הסתכל או שעבד לו המכתב ששלח לו רבי שמעון ביטון, שבו ישתה נשאר עד אחד והוא כתב פסק וזה נכון. עברנו על כל זה היום מתוך הספר. ואין לו צער, בהתחלה חשב אולי לא רצה לשים עליו לב, והוא יודע שזה היתר אמיתי. ואילו העדים ההם הוא יודע בהם ברור שהם שקרנים. כי הוא ישער, מכיר אותם, יודע. סופו של דבר היה מצטער, פתאום הוא ממשיך ורואה, חזר והוציא את הספר של בשלום. הוא רואה שבסוף יש הצטרפות של מרן הרב עובדיה. כותב לו בכבוד, קראתי גם את ההצטרפות, כותב בכבוד, מעולם לא ראיתי שהוא כתב בכזה כבוד מרן עובדיה, כמו שכתב, גם לרבי שלום. הפעם הזאת כתב לו בכבוד ובתוארים, אני חושב, יותר מכל הפעמים, בכל אופן שאני ראיתי. קל וחומר לאף אדם אחר, לא ראיתי שיכתוב בתוארים כאלה. את זה לא אמרתי כלום, רק אני, כשהייתי קורא, וקראתי הכל בכל, אני, היום, היום, כל זה היום. ומה הוא כותב מרן הרב? אומר לו, חזק וברוך, ושבח אותו, על שפסקת להתיר על פי אותו עד, שהודה שהוא מחלל שבת, ושיש עד, ועד אחד, אפילו להרמה, שחושש לחידושים בעד אחד, הנה מילי, זה לא בשעת התחק, אבל במקום עיגון בשעת התחק, מודה הרמה, ועוד מוסיף, ועוד. ובכלל לא מזכיר את העדים שאמרו שהיא לא אחותה. ובפסק של בשלום לא כתוב העד אחד. כתוב רק שהעדים ההם העידו שהיא לא אחותה. כל הרואה התמח מאוד. הוא משבח אותו, בשלום. וכותב לו תוארים גדולים, אבל הוא לא כותב את מה שבשלום כותב, כותב מה שלא כתב. והמכתב הזה של בשמעון, הוא לא ראה אותו, והוא לא ידע. אומר, ברור היה לי אז, וברור לי היום. הנה אני מראה לך, עכשיו אני אומר לך, זה רוח הקודש שהופיע בבית מדרשו של רבי עובדיה. דבר מופלא מאוד, הוא כותב לו, והפסק מצטרף לפסק. ומתעלם מכל הפסק של בשלום. הוא כותב דברים אחרים, שבשלום לא כותב בהם. והם האמת. אמרתי לו, כך היה מעשה אצל רבי עקיב איגר. רבי עקיב איגר, עליו השלום, הוא מגדולי הלוחמים שהיה נלחם להתיר מחשש ממזרות. היה מתאמץ בכל כוחו, אי אפשר לתאר. היה פעם איזה, הרי ידוע שבימינו, מרן הרב עובדיה היה גדול המשתדלים בהיתרים האלה, ובעקבותיו היה גם רבי שלום, וגם עוד רבנים, ביניהם גם אני הקטן הלכתי, והיה מחזק אותנו, והיה מצטרף. הפסק הראשון שכתבתי היה בפתח תקווה, הייתי עוד חסיד דיין חדש, ובאה בחורה בת 30 רוצה להתחתן, ולפי הפסק שיש בית הדין, היא בחזקת ממזרת. והייתה ממררת בבכי. אמרתי, אני אבדוק את התיק. לקחתי את התיק וישבתי 3 שבועות, לילות שלמים, השם יודע כמה טרחתי. ובפרט שאמרו לי שגאון הגדול בשלמה שמשון קרליץ, בן אחיו של החזון איש, הוא היה בית דין שם, הוא היה דעתו לאסור. פחדתי פחד גדול, אני מי אני לפניו. והייתי מתאמץ ומתאמץ ועבדתי על התיק הזה. בזמנו אמרתי, אני חושב שיעור בין השיעורים שהייתי אומר בכולל של הדיינות, והייתי מראה להם איך, הייתי מבקש מהם שיראו כשבתיק לפניהם איך לחפש. ועברתי, לא הנחתי ולא דילקתי שום אות. אפילו דברים של איזה עובד סוציאלי או איזה... הכל קראתי והכל הייתי חוזר על זה בכתב, בקצרה כדי להיות בטוח, והתגלו לי דברים שהדיינים שלפנינו, 28 שנים קודם, שעברו לא שמו ליבם. היו יודעים את העובדות, כי בפניהם עמד, אבל אני ישבתי וראיתי, הנה הוא אמר כך, והנה הוא אמר כך, עד שהתברר לי שיש מקום להתיר. וכתבתי פסק ארוך, באמת עמלתי עליו, עמל גדול, השם יודע מה טרחתי על הפסק הזה. והיה איתנו הגאון רבי דוב קרייסמן על השם, הייתי מתחכם גדול, הוא היה בדין, הוא תלמידו של בארון קוטלר, והיה עילוי. והוא חלק עליי, אמר לו, אי אפשר להתיר. והדיין השלישי, ייבדל לחיים טובים, הרב פופוביץ', היה מסתפק בין הרב קרייסמן, עליו השלום, לביני, ולא ידע, לא רצה להכריע. אומר, יש לו ספק. אני מחכה. שהשם יעזור, אני כתבתי, שמתי, הנחתי את הפסק לפניהם, קראו אותו, שמנו, והיה ארוך מאוד. עבר חודש, ועוד חודש, הנה יום אחד, אני בא לבית דין, והרב פופוביץ' אומר לי, תראה, אני החלטתי להצטרף אליך להתיר. אמרתי לו, מה יום מיומיים? עד עכשיו קודם מסתפק, מה אמר לי הרב עובדיה, ככה הוא אמר, דיבר איתי כבר 3 פעמים. הרב עובדיה דיבר איתך, איך הגיע עתיק אליו, מאיפה הוא יודע על העניין, מה פתאום דיבר איתך, עתיק הוא פה פנימי, אמר לו, אתה לא יודע מה שאמר, אתה לא יודע שלקחו את הפסק, אמרתי לו, אני פתאום, בכלל לא ידעתי, אותם ימים שהעובדיה מכיר אותי בכלל. מה התברר? הוא התחיל לספר, אני לא ידעתי. לאישה הזאת המועמדת להתחתן, היה אח שהוא חזר בתשובה והיה לומד בישיבה. הוא ראה בצער של אחותו, ובא יחד איתה לבדוק את התיק. אמר, אולי התייעץ עם איזה חכמים. כשהיא באה איתו, נותנים לה את התיק, יש לה רשות להראות להחייה למי שרוצה. והנה הוא מוצא את הפסק שלי, צילם אותו, ולקח אותו לכמה גדולים ראשיים, ואני לא ידעתי שזה יצא או בא, כלום לא הייתי מודע. הגיע לרב עובדיה, והגיע לכמה חכמים אשכנזים, ביניהם ראש ישיבת תורה אור, הגאון... הרב שיימבר, כן, ועוד איזה גדול, וכתבו גם הם, הצטרפו, אז כל זה נודע לי אחר זמן. מרן הרב עובדיה עליו השלום, כשראה את זה, התקשר, שאל אותם מה קורה, אמרו לו הרב פופוביץ', אז הוא התקשר אליו. אמר לו הרב שמואל פופוביץ', תצטרף לפלוני, אני ראיתי את הפסק, והוא פסק נכון, והיתר ברור. אמר לו, טוב, אני אחזור לבדוק. שבוע אחר, זה היה בימי שישי, כי בימי שישי הרב היה מקבל בשמה, בשכונה אלו משרד. לא, חזקיה המלך. יום שישי שאחריו, שוב הרב התקשר, והוא עדיין מהסס. יום שישי אחר, פעם שלישית, הרב שוב התקשר, וזה לא נוגע לו ולא שייך לו. אדם אחר אומר, אני מה יכול לעשות? אני מצטרף. התקשר אליו פעם שלישית. אומר לו, תראה, הרב פופוביץ', אני רואה שאתה מהסס, אני מוכן לבוא לפתח תקווה ולשבת איתכם ולחתום איתכם. כשהוא שמע את המילים האלה, זה הרעיש אותו. חזר וקרא ואמר לי, היום אני מצטרף. אז אמרתי, כשהתחלתי להיוודע שזה, אז קראתי לאותו בחור, איך הגעת לתיק? סיפר לי. אמר, עכשיו אני רוצה ללכת לרבה של ירושלים, הגאון רבי שמעון משאש, שגם הוא הצטרף. אמרתי לו, לא, 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 אל תלך. אמר לי, מה, יש לך משהו? אמר, בי שלום, עשוי שלום. בי שלום עטר את ראשנו. מה יש לי איתו? רק כבוד והדה. אז למה אתה לא רוצה? אמרתי לו, בי שלום, יש לו פסק בתבואות שמש, על כגון זה הוא אוסר. מחמיר מאוד בזה. אם תלך אליו, יאסור אותה. שימה לך, כבר זכית והבאת הפסק של הרב עובדיה עליו השלום, של הרב שיימברג ושל הרב זה, והרב הזה, והרב, מה לך להביא עכשיו? טוב, עמדים ככה, אני לא הולך. לא הלך. לימים, כשמרן התחיל לשלוח את השאלות, התרבו, וקשה לו שולח רבי שלום, וחלק שולח אליי. אני יושב פעם ומדבר עם רבי שלום, הייתי הולך אליו. אמר לי, ראית את הפסק הזה? אמרתי לו, מה, כבודו יתיר בזה? אמר לי, ודאי. אמרתי לו, בתבואות שם יש. כבודו אוסר כגון זה. אמר לי רבי שלום, הייתי אוסר. אבל מאז שראיתי הפסחים של הרב עובדיה ודיברתי איתו, אני כבר מתיר, כבר חזרתי בי, חזרתי בי. ומאז היה מתיר. הנה היום השם זימן לידינו את הדבר הזה, אז אמרתי לו התחלתי לספר את זה כי היה איזה אבדין שהלך וכתב נגד כל הפסקים, ההיתרים של מרן הרב עובדיה ושל הרב איגרות משה, רבי משה פיינשטיין, ועוד. והוא כותב שאפשר להתיר ואפשר להחמיר ככה ולהחמיר. אמרתי לו, אתה חושב שרק על הרב פיינשטיין ועל הרב עובדיה אתה הולך? אתה הולך הרבה עקיף איגר ועל חתם סופר. הם שהתחילו בדרך הזאת. בוא אני אראה לך. ושם יש תשובה של עקיף איגר. והוא נתן אותה גם לחתם סופר חתנו, היה חתנו בזיווג שני, שגם הוא ידע. אחר זמן כותב הרב בעקיבגר בתוך התשובה, אומר, והדבר הזה שעכשיו התברר לנו, כבר אמר לי אותו חתני במשה סופר, הרב דה פרנקפורט דה מיין, לפני שנתיים ימים, ואז עוד לא ידוע, ואין זה כי אם רוח השם דיבר בו. ואחי מגיר כותב על החתם סופר שהידיעה הזאת, מציאות אחת שהוא כותב, אומר זה לא היה ידוע להם, והחתם סופר כבר אמר לי את זה לפני שנתיים, אין זה כי אם רוח השם דיבר בו. הנה היום ראינו מפורש דבר שכבר היה משנים רבות, שרוח השם דיבר אלה שמוסרים עצמם על התורה, אלה שכולם בקדושה ובטהרה, ולא שמים ליבם, לא לימין ולא לשמאל, רק לעשות רצון אבינו שבשמיים, ולהציל את העשוקים מצרתם, כי המצב של אדם שגוזרים עליו שהוא ממזר, זה ממש כמו עגונה. ובעגונה אמרו רבותינו, בעגונה הכילו. גם בזה צריכים תמיד לנטות אחרי הכולה. אמר לי פעם הגאון רב צבי, ברוידה עליו השלום, הוא היה בדין שלנו רוב בפתח תקווה. אמר לי שכשהוא היה בחור, הוא היה מצוי מאוד אצל החזון איש. אז הוא פעם שאל את החזון איש, כבוד הרב, מה זה בעגונה הכילו? אם ההלכה נוטה להקל, כמו ספיכה דרבנה, בכל דבר מכילים. ואם זה ספיכה דאורייתא, צריך להחמיר. מה זה בעגונה הכילו? מה הפירוש? מה המושג הזה? אמר לו החזון איש, כאשר הספק שקול 50 לכאן ו-50 לכאן, בעגולה צריך להכריע לכולם. דבר מבהיל, שרק אחד כמו החזון איש יכול להוציא דבר זה מפיו. זה פיל אפלאות. לומר ש-50-50, זה דבר גדול, אבל רואים כמה רבותינו תרחו, כל מי שמעיין בדברי הפוסקים, ומרן עליו השלום, היה לא רק גדול הפוסקים בדורות האחרונים, אלא היה הגדול שבתורחים ובעמלים כדי למצוא מזור ומרפא לתחלואיהם של אלה ש... שנקלעו למצבים נוראים שכאלה. לא היה שקט ולא נח. מעולם לא שקט ולא נתן לעצמו מנוחה. וכשראה שהעבודה מרובה וחושש שזה יתעכב, הלך לאחרים. והיה מעודד ומחזק, תבוא, תכתוב, אני, הנה כמו זה הסיפור סיפרנו, נתן לרבי שלום, כי הוא ראה שאז הוא לא יכול לשבת, והוא אמר לו, זה הפלא, לא רק שהוא כתב מה שלא ראה ולא ידע, אלא גם מראש ומעיקרה אמר לו, תצרף את רבי שמעון ביטון, וההיתר יצא ממנו, רבי שמעון ביטון, שהוא בדק בתיקים. וכך היה דרכו עליו השלום. אני זוכר בליל פסח, ערב פסח, בכל שנה היינו עושים מכירת חמץ איתו, כמעט, אני חושב, 18 שנים רצופות שעשיתי איתו מכירת חמץ. לא, עם מרן הרב בירושלים, בביתו או בבית הכנסת, תלוי איפה שהוא רצה. ובערב, כל הערב פסח, אחרי שגומרים מכירת החמץ, היה איזו שעה של קורת רוח, שהיה לו נחת רוח מיוחד, והיה כל פעם קורא לי, אומר לי, זה עניין. בערב פסח אחד, אמר לי, תבוא איתי לבית. הלכתי איתו, הוציא מהמגירה מכתב של אבידין של בדרום אפריקה, איך נקרא את העיר, יוהנסבורג. רב אבידין שם הייתה לו שאלה חמורה, ושלח לו, אמר לי, תראה, יש פה שאלה חמורה, ואני אין לי עכשיו זמן, אני עסוק בדברים אחרים, בבקשה. תכתוב על זה ותביני ואני אצטרף. כדרכו תמיד אומר. אחרי שלקחתי אמר לי, אבל אני רוצה מיד למחרת השביעי שפסח תביא לי תשובה, לא נעכב. אמרתי לו, אני אעשה השתדלות. אותו פסח כולו היה מסודר בעבודה, פחדתי שלא לעמוד בה. באמת הייתה שאלה חמורה וכתבתי לו, אחר כך גם הוא כתב, התפיס. היה עומד על הדברים כדי למצוא מזור ומרפא לכל בעיה. והוא הייתה לו הקפדה מיוחדת עליו השלום, שלא לומר שום הלכה עד שיברר אותה היטב. אם לא היה מברר, אני חושב, הנקודה הזאת לא מפורסמת ברבים. חושבים, יוטווי הגדול הפוסקים, ידע כל התורה הייתה מונחת בכיסו, אז כל שאלה יכול לפתור. הוא באמת יכול, אבל הוא לא פסק. ראיתי הרבה עובדות, איך שהוא מקפיד ועומד בתקיפות עד שיברר את הדבר בעיון כפי שהוא מעיין עליו השם. והעיון שלו מיוחד במינו. אני אספר לכם מעשה שכבר סיפרתי אותו, והוא מלמד על הנקודה הזאת. באתי יום אחד, והיה בנו הרב משה שיחיה, הכניס אותי, הרב היה לומד, ואחרי שאמרתי לרב שלום, ועמדתי, אז רבי משה אומר לי, הביא בידו, יש כמו חגורה, בצרפת היו משתמשים בזה למפתחות, שם סוגרים ואי אפשר לפתוח, רק על ידי חשמל, או עושים חגורה, והמפתח קושר את החגורה, מרצועות של פלסטיק עם איזה חוליות כאלה. הוא הביא אותה בידו, אמר לי, אני מבקש ממך, תבקש מהבא שעל יד הרב, שייתן לי תשובה, הוא לא רוצה לתת לי תשובה, ובצרפת לוחצים עליי. מה היה? בצרפת היו רגילים לקחת עם זה מפתחות. בא חכם אחד, ואמר להם, כמו שאמר עכשיו במצליח, באו ואסרו את כל הסוכות. אמר להם, אסור ותהום כל העיר. זה בלגן שאיך יעשו. במה יפתחו? מגיעים הדלת סגורה, הדלת הראשית של כל הבניין. אם לא יצלצלו, אי אפשר, ואי אפשר לצלצל, אז היו מחכים, והיו קובעים שעה וקוראים מבחוץ, ויזעק זעקה גדולה עד שישמעו, לא ישמעו. שלחו את המפתח הזה למרן הרב. רבי משה, ולא אמר לו, טוב, תניח. עכשיו מחרת כאן בא עוד פעם ואומר לו, תניח, והוא לוחצים, רוצים לדעת. אז כשראה אותי שבאתי, ביקש שאני אגיד לו. אמרתי לו, רבי משה בלחץ גדול, כי לוחצים משם, אמרתי, הוא ישמע לחץ גדול על זה. אם אפשר, הרב לא ענה, במקום תשובה הוא הסתובב עם הכיסא לכיוון הספרים. הוציא ספר, חשבתי שהוא לא רוצה להשיב ומעיין בזה דבר. פתח והתחיל לקרוא בקול מתוך דברי השולחן ערוך שאלה שעושים מפתח בחגורה, זה אסור, ישבו משום טלטול. קרא את הסעיף, סגר סעיף. והוא ראה עליי, הבין שאני רוצה לומר משהו. אמרתי, תגיד, מה יש לך לומר? אמרתי לו, אולי אם הרב ירשה, אולי אפשר לחלק. מה תחלק? אמרתי לו, מרן מדבר שיש חגורה. ושם את המפתח בחגורה, זה טלטו. כאן זה לא חגורה, זה רצועה שהיא לא יכולה להיסגר. המפתח הוא הסוגר, הוא החוגר את ה... הרב שמע, ואז הוא אומר ככה בקול. ומרן בשוחה הארוך כותב וחוזר על הלשון של השוחה הארוך. ושלמה אמר, אומר חילוך. ועוד פעם, חזר שלוש פעמים, ואני הייתי כולי רועד מבושה, לא ידעתי אם מתכוון לדחות אותי, אולי לא מצחם בעיניו, לא ידעתי איך לפרש. הייתי עומד באיזה מבוכה גדולה, לא ידעתי לאן הדברים. אחר כך הפסיק. הוא לא אמר עוד דבר, דיברנו בדברים אחרים. אז בא רבי משה, אמרנו מה? אמרתי לו, כנראה, כפי שהרב עוד לא הספיק לעיין. יכול להיות שהחילוך מצא חן בעיניו, אבל בלי עיון הוא לא יענה. הוא חזר על זה, הוא יעיין. תחכה יום יומיים, הוא ייתן לך תשובה. רק בבקשה ממך, כשייתן לך תשובה, תתלפן, תאמר לי שאני יודע מה לך. אחרי יומיים הוא התקשר אליי, אמר כן, צדקת. אבא אמר שהוא עיין והחילוק הזה נכון והוא מתיר. אז, אבל הוא היה בעל הבית של כל התורה כולה. בפרט בשבת, לא היה בעולם כולו בדורות האלה מי שידע. פעם שמענו שיעור והייתי על יד ראש הישיבה, גם ראש הישיבה שיחי היה שומע. הוא הסביר את העניין שפסיק רשא ולא ימות, והסביר. שאלתי את ראש הישיבה, הייתה כזאת בדיקות, כזה יסר. אז אמרתי לו ראש הישיבה שיחי, האם כבודו שמע פעם הסבר כזה? ענה לי, אמר לי, מעודי לא שמעתי דבר כזה. אחר כך ראש הישיבה היה מזכיר את ה... אומר, אחרי שהרב הסביר, הוא כאילו פותח את הראש פסיק רשא של השומע ומכניס לו את הסברה בתוך המוח ישר. אי אפשר להתען. ככה היה חוזר ואומר ראש הישיבה. ההבנה שלו בדברים האלה הייתה מיוחדת, והידיעה שלו מופלגת שאין דוגמתה. וגם בזה, החילוק לכאורה חילוק טוב, אבל הוא לא פוסק בלי לעיין, בלי לבדוק את הפוסקים. וכשהוא בודק, הוא בודק לא רק את הקדמונים ולא רק את הגדולים, גם חכמי דורנו, אפילו הצעירים, אפילו אנשים שבינוניים, הכל הוא בודק. יש הרבה שצוחקים על זה, מה הוא מסתכל, אומר וכן כתב, הם לא יודעים שזה מרוב אהבת האמת, רוצה לי, אולי הקטן הזה או הפשוט הזה, אולי אמר סברה שהיא מחייבת לשנות, ולא חשבנו עליה. זה היה דרכו. זה הייתה גדולתו עליו השלום. הכל חוכמת ממש אמת, תורת אמת הייתה בפיו. והכל בענבה אמיתית. הוא היה גדול המשיבים וגם גדול היראים. ירא הוראה. חושבים שהוא פוסק ככה. כולם אומרים, כוחד היתר, נכון. אבל לא יודעים כמה עמל על כל היתר. כמה יגע, כמה התפלל. כך היה דרכם שהגדולים. סיפר לי בזמנו, בכיתה סיפר לנו, מורנו הרב, הגאון רבי שרגף אייבלשטיינברג בישיבת תפארת ציון, הוא היה יד ימינו והתלמיד הכי קרוב לחזון איש. הוא אמר שפעם בא ומצא שולחן ערוך של החזון איש על ידו, רטוב כולו. היה בטוח שנשפך לו, יש שם איזה קד של מים. אז בסוף הוא שאל את הרב, את החזון איש, מה זה נשפך? אמר לו, לא. לאט לאט הוא הבין שפשוט הוא לא הבין את ההלכה, לפי דעתו הוא לא הבין. היה בוכה ובוכה שעות לפני שבא, עד שכל השוחה הארוך היה מלא, חשב שקד גדול של מים נשפך. ואמר לנו עוד שהרבה פעמים היה גומר תפילת 18, ורואים המקום שעמד רטוב, כאילו בא מישהו ושפח כוס של מים שם במקום שלו. וכל הבחיות שלו היו רק להבין את התורה, להבין עומקה שלך. תרח ואמר, ככה גם מראה שם, לא פסיך פומה, עד זיבולה בת ראיתה. באתי כשנפטר בנו הגאון רבי יעקב עליו השלום, וכמובן הייתי בהלוויה ואחר כך באתי עוד, אחד הפעמים שבאתי מצאתי אותו, עמד על יד איזה טבעה, אולי 12 או 13 ספרים פתוחים, הוא מעיין מזה, מעיין בזה. וכשנכנסתי אז הוא ככה, אז הבין שזה מטמיע, הוא באבל. אז הוא אמר לי, לא, אני עוסק בהלכות אבלות. הוא אומר, יש כמה דברים, אמרתי להם ולא שמעו לי. בין היתר, אז הוא אמר שהציעו אז סנדקאות, הוא אמר להם כן, והם חשבו שאולי לא שם, אולי אמר כך כי לא שם לב על האבן. הוא אמר, הנה, רטבה מפורש, הנה זה, והתחיל להגיד לי, הנה זה כך. ועוד הלכות, גם בזמן הזה הוא לא פסיך פומה, ידוע שגם בזמן השבעה של אביו הלך לומר השיעור ויש לו פסק של איזה תורה דרבים. לימוד התורה אצלו היה עולה על הכל ולא מפסיק בכל דבר לבד, כל דבר ללבן. אנשים רואים, היו מתלוננים למה חלק על רבי נשחי ולא ידעו כמה טרח ועמל. הוא אמר לי בפי וראיתי רבי נשחי שלו, זה הדפוס הראשון, זה ספר גדול, לא רבי נשחי שאנחנו מכירים, גדול ויש לו שוליים גדולים. ואין מקום לשים מחט, כל מלא בכתיבה שלו, בכתב קטן. הוא אמר לי שהוא למד, לימד את הבן ישחי ברבים, את כל הבן ישחי 10 פעמים. ובכל פעם למד אותו עם כל המקורות בפנים. היה מעיר הערות, ולא חלק עד שטרח ועמל וראה שלא נשאר מקום. אמרתי, אלה שמתלוננים, זו תלונת שווא. חכם שעמל באמת ותורח באמת, מותר לו לחלוק. כך מצאתי ידוע ופורסם שהרב הרחיים הקדוש כתב בהקדמה בספרו שלא יחלקו, לא יבואו ילמדו ויחלקו, כי מי שיחלוק עליו אומר עקיץ נלה. היו מפחדים שעקיצתם עקיצת עקרב ולחישתם לחישת, בפרט מאור החיים כל העולם היה ירא עד הימינו ותמיד. עד שבא גאון רבי דוד פרדו עליו השלום, והוא דיבר בזה, כי אמרו לו הרבה, הוא אומר, ראיתי שהרבה נמנעים מללמוד בסדר, מפחדים, אולי יבואו לחלוק, מפחדים ממנו. אז הוא הכניס עצמו בעובי הקורה, הוא אומר, אני מפרש את דבריו, שחלילה לחשוב שהוא יתכוון שלגמרי לא יחלקו. אז אי אפשר גם ללמוד בספר, ככה אומר, אי אפשר ללמוד בספר. אומר אלא כוונתו שלא יהיו פזיזים, כי הוא טרח הרבה ועמל עד כלות הנפש. אבל אם אדם באמת יעמול בכל כוחו ולא ימצא מקום רק לחלוק, יחלוק ואני ערב לו שלא יקרה לו שום דבר. ככה כתב על בידי פרדו. אחר כך הוסיף, אומר, והוא לי לישועה. החיים בעצמו מביא ממנו ראיה לזה, והוא לי לישועה והביא ראיה. ידוע שגם הגאון רבי חיים שמולוביץ' עליו השלום, ראש שיבת מיר, שהיה גאון חסיד מפורסם, גאון עולם היה, הוא היה אומר גם חוץ משיעורים שראש שיבה היה לו גם שיחות, השיחות שלו מפורסמים, השיחות שלו מאוד מיוחדים, מאוד בנויים על גמרות והראיות, משהו מיוחד. ופעם בשיחה שלו אמר להם, זה שמעתי מתלמידיו שהיו שם בה, אמר להם, זה חודש וחצי שאני עומד על אור החיים באיזה נקודה, ולא הבנתי דברי קודשו, נראה לי לחלוק ופחדתי. וכל יום הייתי חוזר וחוזר וחוזר, מעט שלא נשאר לי שום דרך, רק לסטות מדבריו. אז הוא אמר להם, היום, בבוקר הלכתי לציון שלו, התפללתי, ביקשתי ממנו מחילה, עכשיו, אבל זה אחרי עמל. אבל אם אדם עמל, מותר לו לומר דעתו. זה דרך אגב. לפעמים הצעירים ממהרים, מעיינים וחושבים כבר יכולים לחלוק על גדול לעולם. זה לא דרך, לא דרכה של תורה. צריכים מתון מתון ולהתייעץ עם רבותיהם, להיות נחתנים ויראו כמה עמלו, כמה יגו הזכיר פה את רבי משה לוי עליו השלום. אני עוד זוכר לפני שהתחיל ללמד בישיבה, הגאון רבי צמח בענבה שלו התייעץ איתי האם להביא אותו ללמד, והוא עוד בחור, נכון, אז. ואני אמרתי דעתי שנראה לי בתור בחור, חכו עד שיתחתן. והרב אמר לי שבג'רבה מקובל, אפילו צעיר אם הוא ראוי, מתגיע לאותה מידה, לא מקפידים, לא מסתכלים על הגיל. היה מסע ומתן ככה כדרכה של תורה. האמת שאני גם חששתי עליו מפני שלא תשלוט בו עין, חשם כי היה גאון מיוחד באמת, ידע ועמל בתורה בכל כוחותיו, כל כוחותיו נטע אותו. והשם חנן אותו במוחין דגדלות, אילוי גדול היה. וחבל על דאבדין, הדור, הפסדנו המאור הגדול הזה על המשל. יהיה רצון שנזכה ללכת לעורם, כמו שאמר הרב שיחיה, הרב הפותח, שנזכה לשים את הדברים האלה אור, לעמול בתורה, להתייגע בתורה, לעיין ולברר וללבן וללמוד. וברוך השם אתם לומדים בכל כוחכם, חייכם לפניכם, והשם עומד למנכם, וזכיתם לרבנים הדומים למלאכים. יהיה רצון שתמשיכו ותצליחו ותעלו מעלה מעלה בעיון אמיתי ובעמל גדול על התורה, ותהיה לכם סייעתא דשמיא לעסוקי שמעתתא לבדי הלכתא, ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, אמן ואמן.
תודה רבה למורנו ורבנו מרן הראשון לציון, כמה הלכתה גברתה, עיקר משמע מהנה מילה מעלייתה, כמה הלכות גדולות, כמה דרכי ההוראה, זכינו עכשיו לשמוע כמה שאיפה מרן הראשון ציון הכניס בנו עכשיו, ידועים דברי הגמרא בברכות, בגמרא ביומה, י"ב, שהגמרא שמה אומרת, חלקו של יהודה היה הר הבית, הלשכות והעזרות. מה היה בחלקו של בנימין? האולם, ההיכל ובית קודש הקודשים. רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה, ובה היה מזבח בנוי. ועליה היה בנימין הצדיק מצטער בכל יום, שנאמר, חופף עליו כל היום. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לשכינה. אומר רש"י, לכן זכה בנימין הצדיק שנעשה הארון, ארון קודש הקודשים נמצא בחלקו. מדוע? בגלל מה? אומרת הגמרא, בגלל שהיה חופף עליו כל היום. בגלל שכל כך שאף בנימין הצדיק שיהיה בחלקו, לכן זכה שבית קודש הקודשים, הארון יהיה בחלקו. זה דבר מפתיע, עד כמה השאיפה היא זאת שמזכה את האדם להגיע לדברים האלה. תודה רבה למורנו, מרן הראשון ציון, הוא יאמריך ימה בתור, שאתה בנעימי ורות גוף, ונש חיים טובים.
מרן הראשון ציון יוצא כרגע לשיעור בחדרה, ולדבר את המקום.